רדיו סול סיואייר, רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הגדול והפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, ח' באלול, תשפ"ד, 11/9/24. ושוב בתוכנית מורשת, מורשת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון, בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. הערב נדון בשאלה המטרידה את רוב תושבי הארץ, והיא, התיתכן שישראל תהיה שפויה ונורמלית בעתיד הקרוב. ולפני שניגש לתוכנית, אמנה כמה מכותרות מאמרי עיתונות השבוע המבליטות לעין כל את בעיית השפיות עם מה אנחנו חיים מאז ינואר 23. ואני מצטט, מאמר ראשון, ככה אי אפשר להמשיך. מאמר נוסף, הנשמה של ישראל מתה. מאמר נוסף, הפעם הייתה פה דמוקרטיה בריאה. 6,040,000 הרוגי עזה. נתניהו, אינך יודע הכל. המשטרה סירבה לשחרר יותר מ-50 ממפגיני המחאות. ועל כל זה נדון הערב בשאלה והאם תיתכן שישראל תהיה שפויה ונורמלית בעתיד הקרוב. עם דוקטור אורי מילשטיין, שהוא פילוסוף ביטחוני והיסטוריון צבאי. ולפני שנצא לדרך, נשמע את השיר של רחל המשוררת עקרה, בביצוע חווה אלברשטיין. יואר שדוקטור אורי מילשטיין עצמו הוא זה שבחר את השיר.
Thank you. ילד קטן שחור טלטלים ונבון לאחוז בידו ולפסוע לאט בשבילי הגן ילד קטן אורי אקרא לו אורי שלי רך וצלול הוא השם הקצר רסיס נערה לילדי השחרחר אורי אקרא אורי אקרא עוד את מרמר כרחל האם עוד את פלל כחנה בשילו עוד אחכה לו עוד אחכה לו בן לו היה לי ילד קטן שחור טלטלים ונבון לאחוז בידו ולפסוע לאט
דוקטור מילשטיין, אתה איתנו?
אני איתכם, אני רוצה, אבל תיתנו לי אפשרות להקלטה, שתהיה גם אצלי הקלטה.
אתה תקבל הקלטה, ברור.
אבל שאני אוכל גם עכשיו להקליט.
אוקיי, אוקיי, שוקי הטכנאי מסדר את זה.
אוקיי.
דוקטור מילשטיין,
הנה
התוכל להגדיר למאזינים מה זו לדעתך שפיות חברתית ושלטונית?
שפיות חברתית, כמובן, לפי פלח מסוים בחברה. אותם אנשים שבעצם מטרתם ותקוותם זה חיים נוחים, חיים של הנאות, חיים של צריכה. ואותם אנשים שחיו ככה די טוב, אפשר להגיד, בוודאי אחרי מלחמת יום הכיפורים, אולי מהתחלת המדינה, פתאום החיים נעשו בלתי נוחים. אבל יש גם אחרים, יש אחרים שלהפך, קודם כל שאף פעם לא יהיו יותר מדי נוחים. ב' הם גם לא כך מצפים לחיים נוחים, אלא לחיים של מאבק, חיים של אתגרים, חיים של ארץ ישראל השלמה, חיים של הקמת התנחלויות, מנקודת מבטם המצב כל פעם נעשה יותר טוב ויותר טוב. ובאמת אחת הבעיות של ישראל שבגללה יש, קודם כל השביעי לחודש קרה בגלל זה, ובגללה יש אותה תחושה לרבים שהחיים לא נוחים ולא נורמליים, זה כי יש מראשית הציונות לא רק אימות בין נאמר אסכולה החברתית, סוציאליסטית, נאו-קומוניסטית, שלאט לאט התגלגלה לליברלית והגיעה לפרוגרסיבית, לבין האסכולה הלאומית דתית. והאימות בין שתי הקבוצות האלה יצר בעיה. והבעיה שיצר, שכשיש מלחמה, ומראשית הציונות יש פה מלחמה בינינו לבין תושבי הארץ, הערבים שבשלב מסוים נקראים פלסטינים, ובעצם גם מול כל מדינות ערב, גם ישירות וגם שהן תומכות בערבי ארץ ישראל או בפלסטינים, האימות הזה קיים מההתחלה, ואנחנו, כשאני אומר אנחנו אני מתכוון המנהיגים, המנהיגים שהנהיגו את היישוב היהודי ואת המדינה, אני מתכוון לבן גוריון וחבריו, הם לא הבינו. וכיוון שהם לא הבינו, אז הם היו בטוחים שאוקיי, איכשהו נקים מדינה, ותקום מדינה ואיכשהו נסתדר. והם לא הבינו את אבני היסוד.
אז הם לא הבינו שאין הסכמה על זהותה של ישראל, חלקם טוענים שזה מדינה ליהודים, וחלקם מבקשים שזה תהיה מדינה לישראלים העבריים. זו גם בעצם מדינה ללא גבולות מוכרים. זו מדינה ללא חוקה, עם סכנת משבר חוקתי עמוק המתקרב לפתחנו. זו מדינה ללא הסכמת שותפות ייעוד. זו מדינה ללא הסכמה על הגדרת הלאום. וזו גם מדינה שלא אין בה הסכמה בנושא איחוד משפחות ערביות, ולכן נכנסים בכל שנה כמה עשרות אלפים ערבים נוספים לתחומי מדינת ישראל. את כל זה רצית שמנהיגי היישוב או מנהיגי המדינה בשנותיה הראשונות יראו למפרע?
קודם כל, הפוטנציאל הבעיות האלה, או בצורה קטנה הבעיות האלה היו כבר מההתחלה. אבל לפי דעתי, הדברים שאתה קראת, אלה לא הדברים היסודיים. על הדברים היסודיים, איתר, אם אפשר לומר, נביא הביטחון, נקרא לזה ביטחון הציוני, מרקו ברוך. מרקו ברוך, כבר ב-1982, בא לברלין ורצה לייסד שם אקדמיה צבאית. זאת אומרת, כשהיהודים יגיעו לישראל והם ינסו להקים מדינה, ברור שתהיה מלחמה. ברור שתהיה מלחמה, זה מובן מאליו שתהיה מלחמה. ואז חשב מרקו ברוך שצריך יהיה להקים אקדמיה צבאית, כדי שננהל את המלחמה בצורה הטובה ביותר. יצא כך שב-1987, מיד אחרי הקונגרס הציוני הראשון, מרקו ברוך נפגש עם ז'בוטינסקי כשהיה בן 17, בברן, והוא בעצם העביר לו את הרעיונות, והייתה ביניהם סדרה של פגישות, וז'בוטינסקי המשיך את הנבואה, את המסר, את התובנה של מרקו ברוך.
ולכן הוא כתב את המאמר הידוע, קיר הברזל.
לא, אנחנו הרבה לפני זה נתחיל. אני רק רוצה לומר שלפני מרקו ברוך ולפני ז'בוטינסקי, כבר הרמב״ם באיגרתו ליהודי מונטפיה כתב להם למה חרב בית המקדש, לא בגלל חטאים ולא בגלל עבודה זרה, בגלל שבני אותו הדור, זאת אומרת גם בית ראשון וגם בית שני, לא למדו צבא וכיבוש ארצות. אבל כיוון שאת הרמב״ם לא הבינו ברוב הדברים, לזה בכלל לא התייחסו היהודים הדתיים או החרדים, או בכל אופן הגלותיים, בסדר, לא למדו צבא וכיבוש ארצות. הם היו צריכים לחזור לאברהם אבינו אפילו. בפרק י' ספר בראשית, אברהם אבינו יוצא למלחמה נגד ארבעת מלכי הצפון ומנצח אותם. והלקח ההיסטורי היהודי, אני לא אומר הישראלי, אבל הלקח היהודי, שבפרק ט"ו הוא קיבל את הברית בין הבתרים וגבולות ההבטחה, ונשאלת השאלה, מדוע, אני אומר מי שמאמין, אני לא בעכשיו ומטיף, אני רק מנסה להבין את הלקח כבר מהמלחמה הראשונה שמתוארת בתולדות העם היהודי, המלחמה של אברהם אבינו נגד מלכי הצפון. ואיך שאני רואה את זה, מבחינה נקרא לזה פילוסופית ביטחונית, התודעה הגבוהה, אלוהים, אדוני, צבאות, היה מוכן שאברהם אבינו ייסד את האומה שלו, כי הוא התגלה כמצביא צבאי. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? גם מאברהם אבינו מה שכתוב שם, גם ממשה רבינו ש-40 שנה הקים צבא לפני שחזרו ארצה בפיקוד של החניך שלו שהכשיר אותו.
יהושע בן נון.
וגם מהרמב״ם. אני מדבר עכשיו על התובנות הצבאיות עד הציונות. שאם אתה נמצא בארץ שלך, ובייחוד במזרח התיכון עם כל בעיותיו בימי קדם, בימי הביניים והיום, ולפי ספר התנך כל הזמן היו לנו מלחמות, אתה צריך ללמוד צבא וכיבוש ארצות.
אז אתה רוצה לומר יש... שחוסר השפיות היא רק בנושא הצבאי ביטחוני?
לא, בוודאי שלא.
כי אתה נותן לזה כזה הדגש גדול שאני כבר...
ודאי שאני נותן הדגש גדול, כי אם נאמר הרומאים משמידים פה את כל המרד של בר כוכבא, מה זה חשוב הדברים האחרים? זאת אומרת, אם לא תהיה מדינה, נניח שלא תהיה מדינה, נניח, נדבר על היום, לא על אברהם אבינו, נניח שבסופו של דבר איראן, יחד עם החיזבאללה, יחד עם החמאס, יחד עם אחרים, יצליחו לחסל אותנו, אז מה חשוב כל הדברים האחרים? זאת אומרת, כל הדברים האחרים תלויים בקיומנו, וקיומנו תלוי בשאלה אם נצליח לנטרל את אויבינו, וכיוון שהיה ברור, גם למרקו ברוך, וגם לז'בוטינסקי, כבר עוד לפני, בתחילת הציונות, ועוד לפני הרצל, מרקו ברוך, ואחרי הרצל, ז'בוטינסקי, היה ברור שתושבי ארץ ישראל הערבים, בשום אופן לא ישלימו עם הקמת מדינה יהודית. ב-1901, אתה הזכרת קודם את המאמר של ז'בוטינסקי, קיר הברזל, זה 1923.
של 23, נכון.
1901, ביותו בן 21, ז'בוטינסקי, הוא בא למזכיר של ארגון ירושלים של אודסה, והציע לו ליזום שבכל הארגונים להגנה עצמית ברוסיה, והיו די הרבה ארגונים יהודים נגד הפוגרומים, ילמדו חשיבה צבאית, כדי שכשנגיע ארצה לא נהיה סתם מיליציה או סתם אספסוף חמוש, אלא נהיה צבא יעיל.
אז דוקטור מילשטיין, רק דקה, יש לי בקשה.
רגע, לשאלה שלך, למה אנחנו בלתי נורמליים? למה המציאות היא לא נורמלית? כי אין לנו מערכת ביטחון, זה יותר מה שצבא. אין לנו מערכת ביטחון שיכולה לנטרל באופן יעיל את האיומים החיצוניים, וכל העם ראה את הקולות, כל העם ראה את הקולות בשבעה לאוקטובר 2023. אני לא צריך להגיד את זה, כולם יודעים את זה היום. עכשיו, מה שהניע את כל התהליך היה השבעה באוקטובר, אבל לא רק. לא רק.
אבל חוסר השפיות התחיל כבר בינואר 23, עם ההפיכה או המהפך השלטוני. אנחנו הרי לא מפילים את כל בעיותינו על הנושא הביטחוני. לוין בא בינואר 23 עם הרעיונות השונים שלו.
קודם כל, אני לא אומר, אני לא רוצה לתת ציון. בא ביבי ובאו אחרים, והיו להם מחשבות משלהם. אבל הייתה דמוקרטיה, היו בחירות, ואין, לא כתוב בשום מקום בעולם, לרבות לא ביהדות, של אין מקום לשנות חוקים ומנהגים. הרי גם אצלנו יש תורה שבעל פה, ובתורה שבעל פה החכמים עושים פה שינוי ושם שינוי. זאת אומרת, זה שאתה מכניס שינויים במשפט, זה עדיין לא אומר שזה לא דמוקרטיה. אבל כל העניין הזה של המאבק שהיה לפני השבעה באוקטובר, קשור לשאלה הקודמת שהתחלנו בה, שיש פה למעשה שתי תרבויות. יש, מראשית הציונות, יש שתי תרבויות. יש תרבות אחת, רגע, אני לא סגרתי את ה... יש שתי תרבויות. יש תרבות אחת שהיא תרבות יהודית, דתית, מסורתית. נקרא לזה תרבות לאומית. ויש תרבות אחרת שהיא התחילה כתרבות סוציאליסטית. מה זה רצו הסוציאליסטים? לבנות חברה חדשה ועולם חדש.
ברדישבסקי אמר את זה כבר בזמנו, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, ונתפטר מהמסורת ומהדת המעיקה עלינו בלכתנו, נמצא פרוטוטייפ ישראלי חדש, שהוא עובד אדמה, הוא בניי, הוא הולך עם סנדלים, ונתפטר מכל הסממנים של החרדיות עוד מימי חתם סופר.
אני הרי בא ואומר מה שהם חשבו אז, אז אתה מביא את ברדיצ'בסקי, רק ברדיצ'בסקי. הדבר החשוב ביותר זה לא ברדיצ'בסקי. הדבר החשוב ביותר שהשפיע זה האסכולה של הציונות המעשית, מה שנקרא ציונות מעשית, שהם רצו לפתח חברה חדשה ואדם חדש, והמודל היה הקיבוצים. ופחות או יותר, אפילו לקראת הקמת המדינה, אחד המנהיגים שלהם, טבנקין, יצחק טבנקין, אמר שאני מעדיף 1,000 קיבוצים על מדינה. מדינה, זאת אומרת, זה מראה לך פחות או יותר מה הייתה הגישה.
אז מי, לא, אז מי לא שפוי פה? הבודד, הקולקטיב או ההנהגה?
קודם כל, האי-שפיות התפתחה. בראשיתה אפשר להגיד בגדול שכל התנועה הציונית היא מהלך בלתי שפוי. אבל אני לא הייתי קורא לזה בלתי שפוי, רבים לא קוראים לזה משהו יוצא דופן, נכון. משהו נורמלי בהיסטוריה. עכשיו בוא אני רוצה להגיד לך משהו. יוצא דופן אפשר לבוא ולומר שהוא בלתי שפוי. למה? בגלל שמה שרגיל הוא זה שמתקיים. למה הוא מתקיים? כי הוא רגיל. אם אתה בא ועושה משהו מיוחד במינו, אז יש סכנה שהוא לא יצליח. ובשביל שהוא יצליח, אתה צריך לאתר את האיומים עליו, ואתה צריך לתת לזה פתרונות. אם, למשל, לעלות לאברסט, רוב הסיכויים שאם אתה ואני נרצה לעלות לאברסט, בייחוד בגילנו, לא נצליח, אבל גם אחרים הרבה פעמים חוסר אוויר ודברים אחרים. זאת אומרת, אתה צריך לדעת מה האיומים, ואתה צריך להכין את עצמך לאיומים. מה היו האיומים פה בארץ ישראל? האיומים היו שישבו פה אנשים מעם אחר, מדת אחרת, מתרבות אחרת, וכמו שכתב ז'בוטינסקי במאמר שאתה הזכרת, קיר הברזל, הם בשום אופן לא ישלימו. נכון. אם הם בשום אופן לא ישלימו, צריך שיהיה לך מערכת ביטחון יעילה שביעילה. אם אין לך מערכת ביטחון יעילה שביעילה, כל הזמן תהיה מלחמה. אם כל הזמן תהיה מלחמה, אז בין היתר זה כבר יביא אותנו לחיים לא נורמליים. אבל מעבר לזה בהחלט, כל צד, למשל אני אתן לך דוגמה את אלה שהם מה שקוראים לפעמים הקפלניסטים, או השמאל בישראל, מה הפתרון שלהם? יקימו, אגב האמריקאים תומכים בזה ועל זה דיון, יקימו מדינה נוספת, מדינה פלסטינית, נגיד ניסוג לכל הגבולות של ששת הימים.
קמילה האריס דיברה על זה אתמול בדיבייט שלה עם...
אני אומר שהאמריקאים הם בעד זה, הם דוחקים לזה. זאת תפיסה אחת, אבל, ומה אומרים, נקרא לזה הצד השני, אומרים שני דברים. מה שנוגע לדת ולאמונה, כל ארץ ישראל אלוהים נתן לנו ואין לנו זכות לוותר עליה. לקחו, לקחו, הרומאים באו, לקחו, האשורים באו, לקחו. אבל אם זה בידינו, אסור לנו לוותר. זה אומרים הדתיים. אבל בין הלאומיים ימנים יש גם לא דתיים, בכל אופן, דתיים למחצה. מה הם אומרים? הם אומרים שהערבים בשום אופן לא ישלימו עם קיומה של מדינת ישראל, גם כשתהיה להם מדינה משלהם.
אבל זה, אבל סליחה, זה הפרוגרמה של הפלסטינאים. הם מבקשים גם את חלקם בא מהים עד הירדן שתהיה שני מדינה לכל אזרחיה, וגם הם רוצים מדינת הלאום של העם הפלסטינאי. זה בדיוק מה שהם מבקשים. זה הדיסוננס.
כנראה שאתה אחד מהסוציאליסטים. קח למשל את החמאס, והחמאס הוא הרבה יותר משפיע בין הפלסטינאים מאשר הרשות הפלסטינית או הפתח לשעבר או לא לשעבר.
האמנה הפלסטינאית לא אומרת מה שאתה אומר, ואילו לא הייתי מפסיק אותך, אז כאילו הפלסטינאים רוצים מדינה והימנים הקיצוניים שלנו מתנגדים. לא, החמאס רוצה לסלק אותנו בכלל.
נכון.
אוקיי, עכשיו באים ככה ואומרים, נניח שהם יקימו מדינה, נניח. אותו דבר בחמאס, נתנו להם מדינה, הם היו, אפשר להגיד, במידה רבה עצמאים, יכלו גם להקים מדינה עצמאית שם בעזה, אם היו רוצים. אבל נתנו להם, ועובדה היא, שהם עשו את הכל, והתוצאה היא מה שהיה בשבעה לחודש, אין טעם לחזור לזה. זאת אומרת, אבל אנחנו עשינו ניסיון בהסכם אוסלו. עכשיו יש ויכוח על הסכם אוסלו. אני לא נוקט צד, אני אפשר להגיד מהאום או מפינלנד, אני חוקר ואני מנסה להבין את הדברים. ברור שאם המסקנות שלי כחוקר לא מתאימות לאידיאולוגיה זו או אחרת, אז מייחסים אותי לאידיאולוגיה השנייה. ויכול להיות שגם אתה תעשה את זה, אבל אני אגיד לך איך אני...
אבל יש לי שאלה, סליחה. השאלה שעומדת לפנינו, האם תיתכן... אופציה שישראל תהיה מדינה שפויה ונורמלית בעתיד הקרוב. על זה לא. אני מבקש דקה אחת. הבוקר לא. ואתמול, מה התשובה שלך?
אני אמר, התשובה שלי היא לא.
לא. אתה בעצם מצטרף, אני עשיתי סקר קטן אתמול והיום בקרב 250 מחבריי. שאלתי אותם את השאלה הזאת, מהם 46% ענו לי תשובה, דהיינו קרוב ל-117, ומתוך ה-117 29 אמרו כן, היתר אמרו מדינה לא צפויה או לא יודע.
זאת אומרת שאני משתייך לרוב האנשים בסקר שלך.
מה, אז אני חוזר עוד פעם לשאלה, האם הבודד לא שפוי, הקולקטיב לא שפוי, או ההנהגה לא שפויה, או כולנו יחד?
כולם, אבל כל צד שפוי בכיוון אחר, לא שפוי בכיוון אחר. כל המערכת לא שפויה. אבל לא שפוי, התוצאה היא פחות או יותר מביאה למה שקרה בישראל היום, לכאוס, לתוהו ובוהו, לאי סדר, לאנרכיה. אבל כדי להיות שפויים, אתה צריך בעצם ליצור הבנה בין נגיד גורם אחד לגורם אחר. הבנה מתפתחת לאט לאט. אי אפשר פתאום להגיד, הגיע הזמן שנהיה מאוחדים ונהיה מאוחדים. זה לא עובד ככה. זה הולך לאט לאט.
אתה מתכוון לחוקה רזה?
אני לא מתכוון לחוקה לא רזה ולא שמנה. הנה לאנגליה אין חוקה ו... בינתיים שם הדברים מסתדרים לא רע. חוץ מזה, הרי מה אומרים הדתיים? יש חוקה, חוקת משה. אני לא מתכוון לשום דבר מהסוג הפורמלי. אני אומר שאנשים צריכים להבין אחד את השני. עכשיו, הלב של העניין, הרי אתה בא אליי, אתה לא בא, אתה שואל אותי את דעתי, לא את דעתך. דעתי שהבסיס לכל הדברים שמתרחשים הוא בסיס ביטחוני, ואני פיתחתי על זה תיאוריה שלמה שאפשר לראות אותה גם פה ברקע שלי.
כן, תעשה.
אנחנו גם הפרטים וגם הארגונים וגם המדינות וגם העמים מתקיימים בסביבה מאיימת, יש הרבה מאוד איומים, ומה שאנחנו עושים, מתאמצים לנטרל את האיומים. גם הפרטים מנטרלים את האיומים עליהם, גם הארגונים מנטרלים וגם המדינות מנטרלות. עכשיו, האיום העיקרי על מדינת ישראל, לא על הפרטים, על מדינת ישראל, האיום העיקרי הוא, יש שני איומים. יש איום פנימי שיכול להביא גם לסוג של מלחמה אזרחית, אבל בכל אופן לאי סדר מוחלט, זה מה שקורה היום. היום נקרא לזה, זה מלחמה כבושה בישראל בין הימין לבין השמאל, או בין הפרוגרסיביים לבין הנציונליסטים. יש מלחמה כזאת. והיו גם כל מיני דברים בעבר, ובעבר הרחוק, זה גם היה לפני הקמת המדינה, הסזון נניח, או דברים מהסוג הזה, הפעילו כוח הצדדים גם הצד הזה וגם הצד הזה, גם פרשת אלטלנה, בכל אופן זה תמיד היה. עכשיו, בין היתר, יש איום חיצוני, ואני בהחלט סבור, אם אתה לוקח למשל דוגמה של מישהו שהנהיג, אז מכל ראשי הממשלות בתולדות המדינה, לפי דעתי היחיד שאפשר להתייחס אליו כמי שהצליח להנהיג, זה בן גוריון. בן גוריון הצליח להנהיג ב-48, לא לפני מלחמת העצמאות ולא אחרי מלחמת.
אבל דקה אחת, בן גוריון לא פתר את השאלה מי הריבון בישראל, האם זה העם החילוני או ריבונו של עולם.
תראה, בן גוריון את השאלה הזאת לא עמדה על הפרק. למה לא עמדה על הפרק? כי הרוב באותו זמן היה מה שאתה קורא העם החילוני, הסוציאליסטים. עכשיו, ברור שהסוציאליסטים, כמו שכתב ניטשה, במאה ה-19 אלוהים מת. זאת אומרת, הם לא מאמינים יותר. לא מאמינים יותר, אבל בימי בן גוריון הם אלה שהיו הרוב, הם היו אליטה, גם אליטה וגם הרוב.
אז איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, מי הריבון במדינת ישראל, העם החילוני או ריבונו של עולם? איך, מה אתה מציע לפתרון הבעיה הכבדה הזאת?
קודם כל, כמו שאמר סן סימון נפוליון, תשאיר את ריבונו של עולם מחוץ לדיון. עזוב את ריבונו של עולם. יש לנו...
כל החרדים נשמעים אליו.
לא, אני לא מעניין אותי החרדים, את במי מאמינים ומי לא. אני אומר שיש לנו, נקרא לזה דתיים, שיש להם עקרונות משלהם, ויש חילונים שיש להם עקרונות משלהם. זה היה בכל ההיסטוריה. בכל ההיסטוריה, אפילו באירופה, באנגליה, בצרפת, עד לא מזמן, לפני 200 שנה או משהו, היו, הרוב היו, כולם היו, לא כולם, אבל הרוב היו דתיים.
כ-15% שהם החרדים במדינת ישראל, לא רואים את הריבון החילוני כריבון, אלא רואים את הרב, נציגו של ריבונו של עולם. איך נתעלם מהנושא הזה?
תראה, בן גוריון נתן לזה פתרון, אתה יכול לחיות איתם, לא יותר מדי ללחוץ עליהם, והם יחיו להם בשלום, ואנחנו יחד איתם, ובמשך הזמן הם יתקרבו ואנחנו נתקרב. למשל, עובדה היא שהם משתתפים בבחירות לכנסת והם בממשלה. זאת אומרת, למשל, אם אתה לוקח תקופות מסוימות בראשית המדינה, הם לא היו מוכנים לשתף בממשלה, להיות בממשלה, לא היו מוכנים להיות שרים.
בנימין מינץ, שהיה שר הדואר, היה שר הדואר מהממשלה הראשונה, כי בן גוריון החליט לקחת את הדתיים ולא את המפמניקים שראו את רוסיה כריבון על כמדינה.
תראה, בסדר, בן גוריון, כמו שאמרתי, הוא בהחלט הצליח איכשהו לעשות שיתוף פעולה בין הצדדים. וגם אז היו כל מיני בעיות והיו התנגדויות וחשבו שבן גוריון עושה הפיכה משטרית, למשל כשהוא ביטל את ועד הביטחון היישובי ופיטר את ישראל גלילי, היה בערך אותה בעיה שהייתה גם בימי המהפכה המשטרית עד לפני השבעה באוקטובר. אותם דברים בצורה זו או אחרת היו, אבל הוא הצליח איכשהו לעשות שיתוף פעולה כדי לנצח את הערבים במלחמה. זאת אומרת, אתה חייב, בזמן שהאויב החיצוני עולה עליך, אתה חייב להיות מאוחד. ואנחנו גם בזמן המלחמה לא מאוחדים, כי העסק הזה התפתח והתפתח והתפתח. עכשיו, זה בעצם המצב, והמצב הזה הוא, כמו שהתחלתי את השיחה בינינו, מראשית הציונות, ולא נתנו עליו את הדעת איך אפשר לפשר בין הדברים. לא נתנו את הדעת, לא הבינו שזה יכול לגרום לבעיות שזה גרם.
אז לדעתך, איך פותרים את השאלה, האם ישראל היא מדינת הלאום של היהודים, הישראלים העבריים, או מדינה ללא לאום, או כמו שאמר הלל קוק, מדינת כל אזרחיה ללא דת, אבל עם סכנת אובדן זהות. איך מתגברים על זה?
בשביל להתגבר על כל הבעיות האלה ועל אחרות, צריך שיהיה שלום. בשביל שיהיה שלום, כמו שכתב ז'בוטינסקי בקיר הברזל, צריך שיהיה צבא מקצועי. מה שהוכח בשבעה באוקטובר, שאין צבא מקצועי. ברגע שאין צבא מקצועי, יש כל הזמן בעיות ביטחוניות. וכשיש בעיות ביטחוניות, אי אפשר לפתור בעיות פנימיות. ככה אני רואה את הדברים.
ומכיוון שהבעיות הביטחוניות הם עול על המדינה ועל החברה, ולא נראה שנפתור אותם בעתיד הנראה לעין, אז מה אתה אומר, איך ייפתרו בעיות זהות המדינה, ישראל וזכויות המיעוטים, מי הריבון, איך נמשיך להתגלגל?
אני לא יודע, אני כמו שאמרתי לך, אתה הרי שאלת אותי את השאלה לא הזאת הזאת, אבל קרובה לזאת, האם אפשר לפתור את זה בקרוב? התשובה שלי שבקרוב לא, אבל, כמו שאמר הפילוסוף היווני במאה השישית לפני הספירה הרקלייטוס, הכל זורם. זאת אומרת, כל הזמן הנתונים משתנים. הדור, נגיד שבן גוריון זה דור המייסדים, הדור השני זה דור הפלמ"ח. הדור השלישי, שזה הדור נניח החילוני, זה הדור הנוכחי. אבל יש באים ואומרים שהדור הרביעי שעכשיו נלחם בעזה ואולי לכם
בצפון,
בשדות הקרב הם התקרבו אחד לשני. זאת אומרת, יש טענה כזאת שעכשיו הגיע הדור הרביעי, והדור הרביעי הוא בהחלט כל הוויכוחים שהיו עד עכשיו, הם לא לרוחו. יכול להיות, אני לא יודע.
זאת אומרת, אם אני עושה איזשהו סיכום ביניים, לשיטתך, כל הנושאים הפנימיים לא יכולים לקבל מענה כל עת שהבעיה הצבאית ביטחונית לא נפתרה.
נכון, זאת אומרת, אז השאלה נשאלת איך לפתור את הבעיה הביטחונית. בעיה ביטחונית.
רגע, נכון. עוד קודם איך הפתרון. ולכן, שמכיוון שהבעיית הביטחון בעתיד הקרוב, או בעתיד הנראה לעין, הבעיה לא תקבל מענה, כי אנחנו חיים כרגע במדינה שאינה שפויה ואינה נורמלית. האם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת עד כה?
לא, אני לא בטוח שהבעיה הביטחונית לא תקבל מענה. כמו שאמרתי לך, אני גם לא בטוח שהבעיה החברתית-תרבותית לא תקבל מענה, כי יש כל הזמן שינויים, ואף פעם אתה לא יודע איזה שינוי הוא יהיה השינוי שישנה את המערכת. מה שנוגע לצד הביטחוני, יש כאלה שסוברים שממה שקורה היום בינינו לבין, נאמר, הפלסטינים והחיזבאללה, יתפתח מלחמת עולם. אם תתפתח מלחמת עולם, אז כמו במלחמות העולם הקודמות, יהיה סדר אחר. יהיה סדר יותר טוב או פחות טוב, זה תלוי איך אנחנו ננצל את המצב, אם יהיה לנו כוח לעשות את זה. עכשיו, הנקודה נוספת בעיניי, וזה אני חוזר כל פעם, זה שהצבא שלנו הוא לא צבא מקצועי. יכול להיות שמה שקרה בשבעה לחודש, יניע תהליך של מקצוע הצבא. זאת אומרת, מה שאמר הרמב״ם, ללמוד צבא וכיבוש ארצות. זאת אומרת, לדעת לנהל את זה בצורה הרבה יותר אופטימלית. זה כמו בכלכלה. כשאתה מנהל משהו, מערכת, באופן יותר יעיל, המחיר יותר נמוך. ואז יהיה מחיר שנסבל, כמו שהיה, נניח, אחרי מלחמת לבנון השנייה. זאת אופציה אחת. יש אופציה אחרת שלא ישתנו, ולא נקבל צבא יותר יעיל, שיפתור את הבעיות. למשל, תיקח דוגמה את עזה. אנחנו שם תקועים 11 חודשים. בהחלט צבא יעיל יכול היה לעשות את זה, אפשר לבוא ולומר, הכל נתון לוויכוח, נניח בחודש אחד או בחודשיים, נניח לרגע. אז יש הבדל גדול אם את הדבר הזה פותרים בשנה או פותרים בחודש חודשיים. עכשיו, ברי, אם נגיד נעשה את זה וכולם יראו איזה מין יעילים אנחנו, אז לא ינסו להתעסק איתנו. יש כמובן אפשרות שאנחנו נתקוף את איראן, לא את איראן, גם את איראן, אבל כל מה אני הולך לחיזבאללה. אם נתקוף את החיזבאללה ונשיג הישג כמו ששת הימים למשל, הרי אתה, כמו שאני רואה אותך, צריך לזכור מה היה בששת הימים.
כן, הייתי חייל אז, הייתי
חייל. היה חילו רעדה, חשבו שיהיו 50,000 קורבנות וכיוצא באלה. אם התוצאה תהיה כמו ששת הימים, וזה לא בלתי אפשרי, יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, אז הכל ישתנה. נניח שכל זה לא ישתנה, ובעצם הדברים התנהלו כמו שעכשיו. אנחנו בינתיים נמצאים בסוג של מלחמת התשה. זה לא מלחמה, נקרא לזה, מלאה, אבל זה מלחמה שגובה קורבנות. ואחד הדברים שנמצאים בתרבות החילונית, זה חוסר הנכונות, קושי להקריב את החיים. ברגע שיש לך קושי להגביר את החיים, או נגיד שאנשים יהיו חטופים, וזה הדבר הקובע שצריכים להיות, שלא יהיו חללים, ואם יש חללים סימן שאתה לא בסדר, ויהיו חללים במלחמת ההתשה הזאת, אז הדברים ימשיכו וימשיכו.
אתה משליך את כל, אם אני הבנתי נכון, אתה משליך את כל הבעיות הפנימיות שאני אזכיר אותם רק לדקה, היהדות המשיחית לאן, מי הוא הריבון, ישראל וזכויות המיעוטים, הגדרת הלאום של המדינה, אתה משליך את כל זה על הבעיה הביטחונית, אם אני הבנתי נכון.
לא, אני בא ואומר שאפשר לפתור את זה, את הדברים האלה, רק אחרי שנפתור את הבעיה הביטחונית. זה מה שאני אומר.
וכל זה... עד שהבעיה הביטחונית לא תיפטר, הרי נמשיך לחיות חיים לא שפויים, המתמודדים עם אותם בעיות ענק פנימיות.
לא, אז קודם כל היא יכולה להיפטר, והיא יכולה להיפטר הרבה יותר בקלות, מאשר הבעיות שהזכרת אותן, כי הבעיות שהזכרת, נגיד הריבונות והמשיחיות, כמו שאמרת, אלה עניינים, נקרא לזה, אידיאולוגיים או רוחניים. עניינים אידיאולוגיים נפתרים בקושי, לוקח הרבה זמן, אותם קשה לפתור. את הבעיות הביטחוניות יחסית קל לפתור, ורק צריך פשוט להבין את העניין. למה לא פתרו את זה עד עכשיו? כי אלה שעמדו בראש מערכת הביטחון, היה להם אינטרס אישי, פה נכנס העניין האישי, היה להם אינטרס אישי שהמצב ימשיך, כי הם נהנו מזה. ולא הייתה לנו מנהיגות, ופה אני בהחלט ביקורתי כלפי המנהיגות האזרחית, וקודם כל ראש הממשלה, שהוא לא הבין שהמערכת הביטחון שיש לנו היום, לא יכולה לגבות מטרות לאומיות. זה הביטוי. את הדבר הזה אני ניסחתי במסמך, שלחתי אותו לנתניהו בקדנציה הראשונה, שלחתי אותו אחרי זה לרבין, לא שלחתי, אבל שלחתי לאהוד ברק, לאריק שרון ולנתניהו בקדנציה השנייה, ואיש לא הגיב. איש לא הגיב, הייתה לי גם פעם פגישה עם נתניהו ואת הדברים האלה הסברתי לו. ולהפתעתי הוא הסכים, הוא הסכים שצריך לעשות רפורמה יסודית, והצבא של היום לא יכול לפתור את הבעיות, אלא מה הוא טען באותה פגישה ב-2007, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשהיה ראש האופוזיציה, והוא רצה להתייעץ איתי, למה במלחמת לבנון השנייה צה"ל תפקד לא טוב. אמרתי לי, תפקד לא טוב, כי מערכת לקויה. מה ענה לי נתניהו, שזה דבר מעניין מבחינה פוליטית, שאתה צודק, אבל אני את רפורמה במערכת הביטחון לא אעשה. לא אעשה כי זה בלתי אפשרי, ואני חושב שהוא טעה, ואני חושב שהיום הוא מבין שהוא טעה, אבל צריך לעשות את זה.
אז מתי לדעתך נהפוך למדינה שפויה ונורמלית?
בשביל להיות ממש שפויה ונורמלית צריך להיות, אפשר להגיד, דבר ראשון לפתור את הבעיה הפלסטינית. שזה לא היה כל כך קשה, אבל עכשיו זה הרבה יותר קשה. אחרי זה צריך להגיע להבנה עם מדינות ערב, ועם עם המוסלמים, נקרא למדינות ערב והמוסלמים. עם חלק יש לנו הבנה כזאת או אחרת, ועם אחרים גם נגיע. יש שאלה אחרת, שהיא לא קשורה למה שקורה פה, והיא שאלה מה קורה בעולם בכלל, ומה שקורה בעולם משפיע עלינו. למשל, תיקח את כל הנושא הזה של איסלאמיזציה של מערב אירופה, ושל בכלל מדינות המערב, לא רק מערב אירופה, גם ארצות הברית, אפילו כל השאלה של היהדות וישראל בארצות הברית קשורה בעניין שיש יותר ויותר מוסלמים שמשפיעים שם על החברה, על הבחירות וכו' וכו'. אז זאת אומרת, יש מין תהליך של, נקרא לזה, הגירה של מוסלמים לארצות הדמוקרטיות והליברליות. עכשיו נשאלת השאלה, מה יקרה שם? אז יש שתי אפשרויות, יש אפשרות אחת שהם לא יתאקלמו ואז יגרשו אותם משם, שלוש אפשרויות. יש אפשרות שהם ישתלבו ויש אפשרות שהם ישתלטו. אני לא חושב שהם ישתלטו על מדינות כמו צרפת או אנגליה או גרמניה, אבל הכל יכול להיות. אם בכל זאת, תשמע, מערב אירופה,
עוד דקה אחת, עוד דקה אחת, סליחה, אני רואה פה, קיבלתי בדרך הוואטסאפ שאלה שאני, כמו שאומרים, כדאי שתישאל. היכן רואה דוקטור אורי מילשטיין נקודת חיוב ואור עתידי?
אני כבר אמרתי את זה, נקודת החיוב, הנקודה החיובית היא שהדור הרביעי, שנלחם עכשיו בשדות הקרב, יהיה דור שיהיה בו יותר שיתוף פעולה ויותר הבנה.
ועד אז אנחנו נשאר בכפיפות הגב הנוכחית?
למה עד אז? זה חבר'ה בני, נגיד, מגיל 20 עד גיל 40, זה רציניים, מה זה עד אז? דברים לוקחים שנים, כל דבר לוקח שנים, אבל יש גם התפתחויות.
אנחנו כבר בני 77, לא, 76 וחצי, ויש לנו בעיות יסוד. ריבון, מיעוטים, זכויות, הגדרת לאום, אנחנו לא פותרים אותם, דוקטור אורי מלשטיין.
קודם כל, אני בן 85.
אבל המדינה היא בת 76 וחצי.
אני לא רואה.
עד 120, אתה דרך המסך נראה מאוד טוב.
בסדר, בכושר הדיבור בסדר?
כן, עובר.
תודה. תראה, לא צריך לדחוק את הקץ. לא צריך לדחוק את הקץ, זה תהליכים איטיים. מה שאתה צריך לעשות, לעשות את הצעד הראשון. כשאתה עושה את הצעד הראשון, אז יש סיכוי שזה יתפתח.
והצעד הראשון הוא הצעד הביטחוני.
אני אגיד לך מה אני עושה בצעד הראשון, ואני עושה את זה כבר 70 שנה, ו-70 שנה זה גם כן לא הרבה כל כך. אני פיתחתי גם פילוסופיה צבאית, וגם נקרא לזה תיאוריה צבאית, שהיא מסבירה את אבני היסוד של הוויית הצבא והמלחמה בישראל ובכלל. בסך הכל, אם אפשר לומר, המערכת האקדמית דחתה אותי מאוד. אבל מה אני רואה, שאחרי השבעה באוקטובר הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, התברר שצדקת, כי אני לא הצגתי את כל הנתונים, אני רק פחות או יותר מסביב, הזכרתי פה והזכרתי שם. אז מה תרומתי? תרומתי, מה אני טוען? כשאנשים יבינו, ויש סיכוי שיבינו, אתה יכול למשל לראות את, את הטבח שהיה בעוטף עזה גם באופן חיובי. מה זה באופן חיובי? בסך הכל העוצמה הישראלית לא נפגעה. זה שנהרגו הכל ביחד, נניח 2,000 איש ועוד 200 איש היו חטופים וחלק נשארו בחיים, עדיין העוצמה הישראלית עוד קיימת. המורל הישראלי נפל, אבל העוצמה קיימת. עכשיו, אם אנחנו, כמו שאמרתי לך, נקה את החיזבאללה מכה חזקה ומהירה, זה ישנה את הכל. עכשיו, אני מנסה כמיטב יכולתי, ובינתיים הצטרפו עוד אנשים, אבל לא מספיק, כדי להבהיר, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. בצבא הגנה לישראל לא מפיקים לקחים. למה לא מפיקים לקחים? כי לא חושפים ליקויים. למה לא חושפים ליקויים? כי פרסום הליקויים נוגד את האינטרס של מקבלי ההחלטות. זה נכון אגב בכל תחום.
אז אני רוצה רגע לשאול אותך, כי לצערי זמננו הולך ומתקצר. מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחותינו הערב, ומה הם המרשמים שהיית יכול לתת לאותם הישראלים המרגישים שהם חיים בחיי אי שפיות?
תראה, אני אגיד לך מה שאמרתי לנתניהו ולאריק שרון ולאחרים. צריך במדינת ישראל להקים מכון ויצמן, אבל זה לא יקרא ויצמן אלא איזה מיליארדר אחר, הריסון. שכמו מכון ויצמן בתחום מדעי הטבע, זה יהיה בתחום השרידות הלאומית. ואותם אנשים שהם, ושם יהיו 50 האנשים הכי מבריקים במדינת ישראל בכל הדיסציפלינות. ואותם אנשים שהם ממלאים תפקידים בכירים בכל התחומים, אני מתכוון הממלכתיים, אני לא מדבר על הצד הפרטי, אבל בכל התחומים, גם הכנסת, וגם המנכ״לים.
דהיינו משהו במקביל לתגלית, אבל יותר ממוסד, יותר אקדמי, יותר ממלכתי.
אני אומר שזה צריך להיות מקצועי. הדבר החשוב הוא שזה יהיה מקצועי. תמיד, ללמוד לומדים הרבה, מכון ויצמן יש רק אחד. זאת אומרת, האנשים הכי הכי מבריקים ומוכשרים ולמדנים וכו' וכו' בדיסציפלינות השונות, הם צריכים גם לקבל את כל החומר הסודי, גם אפשרות לראיין את כולם, והם צריכים גם להכשיר את המפקדים והמנהיגים של הדור הבא, וגם לפתח את תורת הלחימה ואת, נקרא לזה ככה, אסטרטגיה לאומית.
ומה תרצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
מה שהמאזינים יזכרו, צריכים לזכור משיחתנו, בעיניי, שאנחנו נמצאים בסביבה מאיימת, כל אחד לבד וגם המדינה. ואנחנו צריכים לאתר את הבעיות העיקריות, מה שמאיים בעיקר עלינו, לחשוב איך לנטרל את זה בצורה היעילה ביותר. ואת מדינת ישראל, מה שמאיים בעיקר, זה איום חיצוני, שאלה הם הפלסטינים והשיעים והאיראנים, וצריך ללמוד את זה היטב. למשל, רק בשביל לתת דוגמה, אגף המודיעין בצה"ל לא הבין את התרבות של החמאס, לא הבין את דרך החשיבה של החמאס, לכן הוא הופתע, לכן הקונספציה נפלה וקרה מה שקרה. אתה צריך ללמוד את האויב, לא רק, צריכים עוד דברים לעשות, אבל אתה צריך ללמוד את האויב, ללמוד אותו לעומק. ומתברר, דיברתי קודם על נושא לקחים, שכמעט כל הליקויים שהיו במלחמת יום הכיפורים, היו גם בשבעה באוקטובר. עכשיו שמע.
עוד דקה אחת, דוקטור מילשטיין, הזמן חלף. וכל מה, כל מה שאני מבקש זה להודות לך על צירתנו המרתקת. אנחנו כבר, אני כבר אבדוק יחד איתך להתקדם איתה אולי בעוד חודש אחרי החגים, כי הבעיות האלה בעצם לא ייפטרו. אליבא דוקטור אורי מילשטיין בקרוב. ולכן אנחנו מודים לך ותודה רבה על שיחתנו המרתקת.
תודה רבה.
חברות וחברים, הערב שמענו דעה אחת בשאלה מטרידה את כולנו. התיתכן ישראל שפויה ונורמלית בעתיד הקרוב? דוקטור אורי מילשטיין חושב בשלילה. בשבוע הבא נדון באותו נושא עם פרופסור רון מרגולין, שהוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מזמינים אתכם להזין לשידור ולהגיב אליו ונשמע דעה אחרת. ולפני שניפרד נשמע את השיר המשך ערב טוב לישראל מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך התחקירן והמגיש בן שפט. שלום שלום ויש שלום.
סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה.
מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט.